מהר אני מדבר בענייני צדקה, הערכות צדקה. היות שקראנו רות, מגילת רות, במדרש כתוב, מגילה זו אין בה לא חובה ולא פיתור, לא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? להודיעך כוחם של גומני חסדים ונותני צדקה ברבים. נעמי אמרה לרות, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדים. מה עשו עם המתים? שמחלו את הכתובה שלהם. יש מחלוקת בכלל אם הנישואין של מחלון וחיליון היו על פי התורה או לא. ברור שעדיין לא נודעה ההלכה להם שמותר להם לקחת נשים מואביות אפילו לאחר גיור. התורה אמרה לא יבוא עמוני או מואבי בקהל השם. ובכן יש עליהם חוץ מהעניין של גיור עניין שצריכים לדון אם בכלל ראויים לבוא בקהל השם. אומנם נפסק ההלכה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. זו הלכה נתחדשה בבית מדרשו של בועז לאחר מכן, אבל בזמנו עוד לא ידעו כולם מההלכה הזאת. בכל זאת יש איזה מדרשים שמשמע שהם גיירו אותם, אבל יכול להיות שהגיור שלהם לא תפס, כי כל גיור צריך להיות קבלת מצוות בפני שלושה, ושם לא היו שלושה, ושלושה כוונה דיינים שקשרים לדון. וגם אם נאמר מחלון וחיליון היו בני תורה ויחד עם אלימלך אביהם, הם שלושה, אבל הם קרובי משפחה. דיינים צריכים להיות אחד רחוק מהשני, לא קרובי משפחה, ואם הם קרובי משפחה זה פסול. לכן גם אם נאמר שגיירו אותם, הם היו בשדה מואב, הם לא היו בתוך עמם ולא היה שם יהודים, אם כן מה גיירו אותם, איך גיירו אותם? אפילו אם גיירו אותם, הגיור שלהם לא שווה כלום, לא תפס הגיור שלהם. אז לכן כמשמעו וישאו להם נשים מואביות, לא כתוב שהתגיירו אלא נשים מואביות, זאת אומרת עדיין היו מואביות, כי לפי דין תורה עדיין לא תפס הגיור שלהם. יכול להיות שהקטרוג עליהם במה שנענשו לא רק כפי מה שאומרים רבותינו שהם היו גדולי הדור, כך לשון הגמרא, מחלון וחיליון גדולי הדור היו, לא רק מפני שהם עזבו את הארץ, והגמרא לומדת מכאן בואו ראה כמה עונש מי שעוזב את הארץ, שערי אלימלך, מחלון וחיליון גדולי הדור היו, ובשביל שעזבו את הארץ נדונו למיטה. אני אלימלך תקרוב מיד מת, וגם כן אחר כך אחריו מתו גם שני בניו, מחלון וחיליון. אבל לפי ראייה עוד כתרוג עליהם בעניין הנישואין שלהם, שהם נשאו נשים מואביות שעדיין לא הותרו להם, כן גם כן זה עוד אסור שני, אסור נוסף. רואים בפסוק הראשון והיא בימי שופט השופטים והיא רעה בארץ וילך איש מבית לחם יהודה הוא ואשתו ושבניו. אחר כך בשם האיש אל המלך, למה צריך לכפול את הפסוק? נגיד עכשיו וילך אל המלך מבית לחם יהודה הוא ואשתו ושבניו, אבל קודם אומר סתם וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב הוא ואשתו ושבניו, אחר כך בשם האיש אל המלך בשם אשתו נעמי בשם שני בניו מחלון וחיליון, למה הכפילות הזאת? רבותינו אומרים הקדוש ברוך הוא כשהוא שופט מסתדר כמה שאפשר למד זכות. כשאלימלך עזב את המקום הוא היה עשיר גדול, היה יכול לפרנס את כל עירו 10 שנים ולא נחסר לו כלום, אבל הוא היה בקטני אמנה, אמר אחד ילך ואחד יבוא אחר כך עזבו אותי עני, לכן לקח את כל הקופה שלו והלך והפיל את ליבם של ישראל. אמרו אם זה עשיר הוא פוחד מהרעב, אנחנו מה נעשה? הם זקנים, נשארו שם במקומם. אבל הוא הלך, הלך לשדה מואב, אומרים, מצא מין את מינו. ומואב כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקדשם, על דבר אשר לא קדימו אתכם בלחם ובמים. מואב היו קמצנים, צרי עין, והלך ונדבק בהם, כי גם הוא היה קמצן וצר עין. בכל זאת הקדוש ברוך הוא רצה איך שהוא ייצור שפוע, יהיה ירא שמיים, יהיה שומר מצוות, אלא שפחד שלא יהיה עני מהצדקה. אז לכן הקדוש ברוך הוא מתהלך עשה עליו. וילך איש בית לחם יהודה, סתם איש, אחד משהו ככה שאלה בלה, לא רוצה להבליט אותו. אבל בא מדת הדין, הוא פתחה את הפה שלה. ושבע איש אלי מלך, יש שם פזר גדול, זה צעקה גדולה ומרה. ושבע איש אלי מלך, זה אלי מלך, שראוי למלכות. ושם אשתו נעמי, שאתה נותנת בנעימות, אתה נעד במעשיה, אתה נעימה במעשיה, אתה תמיד אתה נותנת לעניים, והנה גם היא הלכה אתו יחד. אין הבהרה, היא אשתו. אחר כך בשם שני בנה, מחלון וחליון, אפרטים לבית להם יהודה, אפרטים חשובים, אנשים חשובים. אז בא הפסוק אחר כך, מידת הדין באה, פרסמה אותם. ולכן תקף כתוב אחרי זה, וימות אלי מלך יש נעמי, ותשאר היא ושני בניה. ויסעו להם נשים מואביות, וישבו שם כעשר שנים. ואחר כך מימותו גם שניהם, מחלון וחליון. אולי היו מיישמים את ליבם, חוזרים בתשובה, היו חוזרים עוד פעם לעירם, למולדתם. אמנם היה עדיין הרעב, כי לא נפסק הרעב, עשר שנים היו ברעב. לא נפסק הרעב, אלא אחר כך, כמו שכתוב אחר כך, ותקום היא וחלותיה, לשוב אל ארץ יהודה, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו. זאת אומרת, היא חזרה אחרי עשר שנים שהיריהם כל המצב הזה שהיו בדדים, היו בשדה מואב, שמעה אחר כך שפקד השם את עמו לתת להם לחם. כי זאת אומרת, כל הזמן היו מסכנים נמצאים במצב של רעב. אולי היו אלו שמים על ליבם, מה אנחנו נשאר פה בודדים? בואו נחזור עוד פעם לארץ יהודה, ניתן להם לעניים מסכנים להתפרנס. לא עשו כך. עד שגם הם מסכנים נענשו, וימותו גם שניהם מחלון וחניון. אפשר לומר, גם אם נאמר שהנישואים שלהם לא תפסו, מפני שהגיור שלהם לא תפס, אפשר שהם סוגגים, לא ידעו את הדין, את ההלכה הזאת, שצריך לקבל מצוות, צריך לעשות טבילה לגיורת בפני שלושה, בלי זה לא תפס הגיור. לא ידעו את הדבר הזה, שלא מה שלא ידעו את ההלכה הזאת, כי זה גם כן שנוי במחלוקת של התוספות והריב והרמב״ם. בזמנם עדיין לא היו הריב והרמב״ם והתוספות, אבל הכל פנים היה שיקול דעת לכאן, שיקול דעת לכאן. תוספות אומרים, אם אחר כך הולכת ויושבת עם ישראל, ונודע שהיא הולכת שומרת מצוות, אז סופה הוכיח על תחלתה, והגיור שלה גיור אפילו שלא היה בפני שלושה. לשתף את התוספות ולמות מבב. הריב הרמב״ם חלקים, אומרים לא, שכל המעשי הגיור צריך להיות בפני שלושה. אם לא היה בפני שלושה, זה לא מעיר כלום מהפרסומת שתהיה, אחר כך זה לא שווה כלום. טוב, נאמר שהם לא ידעו את ההלכה, כל אחד ואחד יודע את הריב הרמב״ם בזמנם, ידעו את הדברים האלה. נאמר שלא ידעו, והיו שוגים בדבר הזה. אבל עצם הדבר שלא חזרו בארץ ישראל, ונשארו בחוץ לארץ, מצאה מדת הדין מקום מתוח עליהם, ולכן נענשו מה שנענשו. וזה נביא כמה חמור הדבר שאדם נמצא בארץ ישראל, ובשביל שהוא לא כל כך מרוויח, הוא חושב שהוא לא מרוויח כל כך טוב, אם יוצא לחוץ לארץ רוויח יותר כסף, בשביל כסף בעל מה הוא עוזב את ארץ ישראל והולך. אפילו אם דעתו אחר כך לחזור, אסור לו לעשות דבר כזה. גם הם ידעתם לחזור. וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב. הוא לא חשב ללכת להשתקע בשדה מואב. חשב רק לגור בשדה מואב. להתגורר איזה זמן, אחר פעם יחזור. ואף פי כן פגע בו מדת הדין. וכן, כל אדם ואדם היום בעמותינו הרבים, שיש יורדים. רוב היורדים האלה, הם ירא שמיים, אני לא מדבר על אותם שהם לא ירא שמיים. שיש להם חלק מנחלה בתורה, חילוניים, מסכנים. ואפשר שזה לטובתם. חילוניים טוב שילכו לחוץ לארץ. כי שם אין חוק של משרד החינוך שאסור להשמיע דברי תורה, שאסור להשפיע על החזור בתשובה. יש חוק של משרד החינוך, אתם יודעים, חוק גם תראה גיהנם, יש להם פה גיהנם. אבל שם בחוץ לארץ אין הדבר הזה. בכתב נרחב לאנשים צדיקים וחסידים וחטאתים רגליהם משפיעים עליהם ויחרבה שפה לא ידעו שום דבר מהתורה ושם חזרו בתשובה שלמה הולכים לבית כנסת ויודעים שאין להם עתיד להמשיך בחיים שלהם וגם שהבנים שלהם יהיו יהודים הם לא שלמדו אותם תורה שם מנבדים אותם תורה, מנבדים אותם מרעת שמיים והם בעצמם בשביל הילדים שלהם הולכים לבית כנסת שאם הוא לא ילך גם בנו אחר כך לא ילך והם פוחדים שלא יתמעו אחר כך הם הגויים אז דווקא שם הם שומרים את עצמם אולי אלה כדאי שילכו לחוץ לארץ אבל אני מדבר על אלה שיש להם קצת מושג של תורה של מרעת שמיים וללכת בשביל שהפנסה שם יותר ברווח אולי שם לא יקחו מסים כמו שלוקחים פה מסים יש לו תעשייה, יש לו הרבה כסף אבל הוא לא רוצה פה לשלם הרבה מסים אז הוא הולך לחוץ לארץ ואדם שכזה ילמוד, ילמוד מוסר מעט מאלי מלך ממחלון וחליון שפגע בהם דת הדין וקליטה אותם אלי מלך הלך מן העולם וגם כן בנה ממחלון וחליון והגברה אומרת גדולי הדור היו גדולי הדור בעושר היו עשרים מאוד והיו גם כן נותן צדקה רק כשהגיע הרעב פחדו שלו גם כן הם יתמוטטו אחר כך יתרוששו מהצדקות שיתנו ולכן פגע בהם בדת הדין הכל פנים אין בעל הנפשות פוגע אין בעל הרחמים פוגע בנפשות דהלה קודם מעניש אותם כתוב וימות אלי מלך איש נעמי ותשאר האישה ושניהי ושני בניה אז היא נשארה עם שני הבנים רחם עליהם הקדוש ברוך הוא לא רצה לקפח את חייהם בעודם צעירים לימים חשב אולי הם גם כן תן להם אורכה שאולי יחזרו בתשובה רק אחרי 10 שנים פגע בהם בדת הדין כן, חכה להם הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב ערך הפעים אף לרשעים נתן להם הזדמנות שיחזרו בתשובה לא חזרו זה כמו שאומר המדרש לא לומדים מזה רק להודיעך כוחן של גומלי חסדים זה אחר כך כבר העניין של רות יעשת השם עמכם חסד כאשר עשת השם הממתים והעמדים מה עשו הממתים? שמחלו על הכתובה שלהם ושתפילו בתכריכים שלהם תפילו בקבורתם עזרו לה לנעמי לא שאירו אותה בודדה הרואים כשנפרדו ממנה כשנפרדה אפילו עורפה אפילו אחי גם היא נבכתה ותסנה קולם ותבכינה עוד ותסנה כתוב בלי א' ותסנה אומר שמה המדרש היו הולכים בוכים והולכות ובוכות עד שתש כוחם לא יכולו כבר ללכת עד שבסוף עזבה אותה עורפה ורות דווקא בא רות שערה דבוקה בא מפני שהיה לב יראה שמיים לא חזרה לבית הוריה הייתה בת בינו של עגלון מלך מואב מלך יכולה למצוא כל העושר כל החיים הטובים והיא עזבה את הכל וידעה לאן היא הולכת הם באו אחר כך טוב נכון שפקד השם את עמו לתת להם להם אז התחילו כבר לקצור את הטבעות שלהם הטבעות שלהם ברוך השם צבחו הכל עשה פירות אבל הם אין להם שום דבר אין להם לא שדה לא בניין ולא שום דבר הוא חסל את הכל מחר את הכל ויצא אז לשם מה הם הולכים לאן הם הולכים כמו שהיה בסופו של דבר נעמי נשארה מסכנה בבית שלה ושלחת את רות שתלך תדקת כמו אחד העניים לעני ונגר תעזוב אותם כתוב בלקת קציר אחד לא תלקת כדי שילכו ולקטו מעט מהטבעות שהם קוצרים הקוצרים ונופלים מהם נופלת פה שבולת שם שבולת וזה הזכות לעניים לקחת את זה לשבולת אחת זה מוצפה לקחת מותר לקחת שתיים מותר לקחת, שלוש אסור לקחת צריך לומר לו לקוצר תשמע נפל לך 3 תחזיר, תקח אותם שאר העניים לא היו מדקדקים בזה זה היה לך פסוקה כמו שהגמרא שואלת במסכת שבת דף קוף יוז ג' ויען בועז ויאמר לנער הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת? וכי דרכו של בועז לשאול מי הנערות? יש הרבה נערות באות וקוצרות כל אחת עניות מסכנות ואני לא היה פעם לשואל פתאום פה הוא שואל על נעמי על ערות למה שואל ערות? וכי דרכו של בועז שאול בנערות בשבה הגמרה ראה בה דבר חוכמה מסתכל בכולם כשנפנים מתחת הקוצרים הוא מסתכל מרחוק ראה שנפנים מתחת ידיהם וזה התורה נתנה את זה לעניים זה דקת שכה ופאה זה נקרא שמו דקת אז כל אחד מהעניים בידו שקית כדי לשים שם את השבונים שנופנים, והולכים אחרי הקוצרים ומסתכלים, שומרת אחת מכניסים בפנים, אפילו אם זה שתיים מכניסים בפנים, שלושה מכניסים בפנים. אבל היא הייתה, היא לבדה הייתה זהירה, שומרת אחת או שתיים לוקחת בשקית שלה, אם יש שלושה לא נוגעת בהן, קוראת לקוצר, קוצר נפל לך פה שלושה, זה גזל, אסור לי לקחת אותם, תקח את זה בשבילך. אז הוא לוקח את זה, שם את זה עם הערימה שלו. זו היא היחידה שהייתה שמה לב על הדבר הזה, כולם לא יסמו את זה, ראה שיש בה דבר חוכמה, שיש בה יראת שמיים, פוחדת מהאבון של גזל. עוד דבר ראה בה, צניעות ראה בה, ילו יש כמה, כמה היא עומדת, הכמה היא עומדת, וקוצרים. כשהם קוצרים בבת אחת המגל בידם, פעמים משארת שבולת אחת עומדת. גם זאת גם כדקת. כשם שאילו נתלש מידם, נפל מידם אחד, שבולת אחת דקת, כך נשארה עומדת, גם כזה לקת. או שתיים נשארו, זה לקת. שלושה נשארו, זה לא לקת, צריך לתת את זה חזרה לקוצר. כי נהייתה זהירה בדבר הזה. אבל ראה בה עוד דבר, עומדות לוקטת אותם מעומד, תורשת אותם, אם צריך שבולת אחת או שתיים, תורשת אותם ולוקחת. אבל אם הם שכבות נפלו בארץ, את צריכה להתכופף, ממילא מתרוממת הסמלה מאחריה, יראו את הרגליים שלה, לכן אתה יושבת ולוקחת אותם, כדי שלא יסתכלו בה. ראה ועד דבר שתניעות, לכן אמר כגון זאת, מצווה לשאול מי זאת, שאל מי הנערה הזאת. ובתנו אומרים, כשחזרה נעמי, כתוב בתהום כל העיר עליהם, ותאמרנה הזאת נעמי. מה זה בתהום כל העיר? כל העיר באות אספו לראות את נעמי, אלא אותו היום נפטרה אשתו של בועז, ויעשו כולם לגמול חסד איתם. והיו חוזרים מהלוויה, פתאום רואים את נעמי ברות. בשמיים זמנו לו תקף ומיד את האישה השנייה, שצריך לקחת אותה לבנות בית נאמן בישראל. וכן כשהן באו ורואים, מסתכלים על נעמי שהיא חוזרת מלדי מואב, ותאמרנה הזאת נעמי, אז אמרה להם, מה זה הזאת נעמי? שלא הייתה הולכת רק בקרים, בצבים, בפרדים, מעולם לא הלכה דרכה בכלל בענוגה שלא נסיתה כפגלה הצג על הארץ. תמיד נסעה עם, עם מרכבה, עם סוסים, פתאום היום היא הולכת לבדה עם איזה בחורה אחת. וכן הזאת נעמי, זהו, בתהום כל העיר. אז שאמרה להם, מה אתם קוראים אותי נעמי? את קראה נעמי, קראה לי מרה, כי המר לי שדי מאוד. וכן, זאת אומרת, בשמיים כבר זמנו את האישה של בועז, מה שצריך היה לקחת. ואלמלא הוא לקח אותה, אף אחד לא היה לוקח אותה. הוא הלך ועשה מעשה רב, כי רק אותו היום, באותו הזמן התחדשה ההלכה, והוא היה ראש הסנהדרין. אבצן זה בועז, אחד מהשופטים, שמו אבצן, כתוב בספר שופטים. והוא בעצמו בועז. ובועז זה, הוא שחדש את ההלכה, עמוני ולא עמונית, מי שהוא ידע שיזדקק לכך. הוא חדש את ההלכה, עמוני ולא עמונית, מואבית ולא מואבית. אחר כך, כשהיה ערעורים על ההלכה הזאת, כשאחרי שכבר דוד בא לעולם, היו כבר מפלפלים עליו, אם הוא קשה לבוא בקהל או אסור לבוא בקהל. כששאול היה מביט מוסמני מלכות בדוד, היה רואה שהיה מוצא חן בעיני כל רועיו, ואיפה שהולך מצליח. אז שאל את אבנר, אמר לי, בן מי העיני בזה? וכי הוא לא מכיר אותו, היה לבוא יושב לפניו, מנגן לפניו, אלא אמר לו, תגיד לי אם הוא מפרץ או מזרח. שני בנים היו ליהודה, וקבלה בידם הייתה, מי שבא מפרץ, הוא יכול להיות מלך. מלך פורץ גדר לעשות דרך ואין מוחים בידו. זרח יכול להיות שר, עד שר, לא יכול להיות, יותר משר לא יכול להיות. תגידי, הוא בא מפרץ או מזרח? תשאל אותו, בין מי העיני מזה? שומע את השאלה הזאת, דואג האדומי. עובר ומתעבר עריב לו, לא. המלך שאל את אבנר. אז הוא אומר לו, דואג לאבנר, תגידו למלך, עד שהוא שואל עליו אם יראו להיות מלך או שר, ישאל אם בכלל מותר לו להתחתן עם יהודיה. הוא אומר, למה? אני שבא מרות המואביה, וכתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם. אמר לו, קבלה בידינו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. והיא הייתה מואביה, אז מה יש? מותר? אומר לו, אם כן תגיד, לא יבוא ממזר בקל השם, ממזר ולא ממזרת? וכי ממזרת מותרת לבוא בקהל? שתק, לא ידע להתפקח אותו. אז אמרו, הלכו ושאלו את שמואל הרמתי, בדינו של שמואל הנביא. שאלו אותו, האמת הדבר הזה אמר, כך הלכה למשה מסיני לידינו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ודואג האדומי הזה, ישכח תלמודו, לא יישאר עם תלמודו, פני שבא לחלוק על משה רבנו. זה דבריו של שמואל הרמתי, שמואל הנביא. ובכן, ההלכה הזאת, כמו שאמרתי, אתה עדיין מסופקת ולא הייתה ברורה לגמרי. הנה נראה אחר כך בסוף מגילת רות, אנחנו קראנו בסוף מגילת רות, כשהוא אומר לו בועז לגואל, הנה קנית את חלקת השדה וגם את רות המואבייה קנית, קודם אמר לו אנוכי יגאל. זה היה הגואל הזה, היה שמו טוב, אם יגאלך טוב יגאל, היה שמו טוב, שמו היה טוב. וזה טוב היה אחיו של אלימלך. אלימלך וטוב, זה הגואל הזה צריך להיות, היה אח שלו. וסלמון אבי בועז, שלושתם היו אחים. וסלמון הוריד את בועז, כמו שאחר כך כתוב בסוף. סלמון זה, ואלימלך, וטוב, שלושתם היו אחים. ולכן אמר לה בועז לרות, יש גואל קרוב ממני, כמו שהכל אחים, אז הוא קרוב, אם הוא ירצה לגאול, אז אני לא יכול לעשות שום דבר, תחתני איתו. אבל זה טוב, מסכן, היה חסיד טרללי, לא ידע תורה. אז קודם אמר לו, אתה תגאל את השדה ואת כל זה וכל זה, חשב רק שדות. טוב, שדות, למה לא? מוכן, הנה גאות שיקרא על שמם. אבל אחר כך אומר לו, לא, וגם את רות המואבייה קנית. היא לא מוכנה שכל השדות שהיו לבעלה, מחלון וחיליון וכל הדברים האלה, היא לא מוכנה שתיקח לגואל הזה, אלא אם כן התחתן עמה, כדי שאני אקרא שמו עליה. אמר לו, לא, לא אוכל לגאול, כי השחית את נחלתי. גאל אתה, אני לא רוצה לגאול. למה קודם אמר אנוכי יגאל, ואחר כך אמר, לא יגאל. קודם חשב בדירות. הוא לוקח את השדות כדי שיקלסו ויצאו ויראו יקרא שם הנחלה על שמם, שמו של מחלון וחליון. פתאום ראה רוצים להלביש לו את רות. הוא אומר, לא, זאת רות מאביה, לא יבוא המונים אביו בכלל השם, לכן אני לא אכל, פנשחית את נחלתי. מה ישחית? איזה משחית? אלא זה, זאת אומרת, נעשה עליו שם רע, שהוא הולך תחתן המואביה, התורה אמרה לא יבוא המונים אביו בכלל השם, ותתפסל למשפחה שלו. אז כמו שכך כתוב, פנוני אלמוני, כלומר אומרת, אלמן היה בתורה, לא ידע תורה. כי אם הוא, הרבו אז לא היה איש קטני בהגמר, הוא תמיד חכם, והוא ראש הסנהדרין. והוא אומר לך, אתה צריך לגאול ואני אחריך, אם אתה לא תגאל, אני אגאל. זאת אומרת שהוא מוכן להתחתן איתה, אמרות. אם בועז ראש הסנהדרין מוכן להתחתן אמרות, מה הוא אומר לו? תגאל אתה, אני לא אגאל, בראשית נחלתי. הדיוט, אתה רואה ראש הסנהדרין לפניך ואומר שמותר, ואתה רוצה להיות חכם יותר מראש הסנהדרין? לכן קסימו אלמן בדברי תורה. טיפש, לא יודע תורה. אם יש לו תורה, יש לו דרך ארץ, רואה ראש הסנהדרין יכול לעשות מעשה רב ורוצה להתחתן איתה, מוכן. והוא לא רוצה, פני שחית את נחלתו. איזה השחית? אז זה זמן שאין לו שכל, תרלל לי היה, כמו שאמרתי. אז זה לכן, בשביל זה אנחנו רואים, ובועז שמח את זה. הוא רצה באמת לקיים את המצווה. אבל כיוון שהוא קודם לו, כיוון שהוא אחים, הוא היה בן אחיו עדיין. כמו שאמרתי, סלמון היה אביו של בועז, אחיו של אלימלך. וגם אביה של נעמי, גם כן היה אח שלהם. וכולם היו אחים. והוא היה בן אח. לכן הוא לא רצה לקחת את רות, אמר קודם כל שיקח אותה, זה טוב. אם ירצה לקחת אותה, טוב. אבל הוא לא רצה, שרד. אז כמו שאמרתי, מתחילה, דברו רק על השדות, על הכרמים, כל מה שיש, כדי שיקרא שמו על נחלתה. כי אז היה היבום לא מצומצם דווקא בין שני אחים. אלא גם כן היה נהוג לעשות את הדבר הזה, אפילו בין שני אחים. כמו שהוא מת ולא בנים. עכשיו, כיוון שבועז ראה שהוא לא רוצה, אז אמרתי, מצווה, בוא יותר בשלחו. לכן אמר לו, ביום קנותך את השדה, את רות המואבייה קנית. ולזכילו, תקע לו בפנים שלו מואבייה. יגיד לו את רות קנית, לא יגיד לו מואבייה. אלא רצה שיגיד לו, הוא רצה שיגיד לו, זה מעניין. בא עליו ככה, בעוונתה, כמו שאומרים. אבל הוא טיפש, היה צריך לומר, אם בועז מוכן לקחת אותה, למה אני לא אקח אותה? ראש הסנהדרין יותר קל ממני? אני יותר חסיד ממנו? אז לכן, אבל הוא נתן לו את המואביה, הוא שמע מואביה בר מנה, פחד, אתה כמובן לא פרסיל תחנתי. וככה לפעמים, טוב אדם שיעשה כשהוא רוצה לקחת איזה מצווה, ואולי הוא לא כל כך ראוי, אז יכול לבוא עליו בעקיפין, ונאמר לו, כן, זה דבר חמור, זה דבר לא טוב, וככה, חכו הוא בעצמו יקיים את המצווה. יכול לעשות ככה. יעקב הבינו איך עשה עם עשיו, עשה לו אוונטות. בוא תקח, אמר לו, מה אתה תעשה בבכורה, אתה יודע כמה שעבור חמור יש בבכורה הזאת, עבודת הקורבנות, קודם כל עבודת הקורבנות, אתה בבכורה. מה לך אתה בבכורה? מי שעושה ככה, מי שהוא עובד קורבן, ולא הסתפר את השערות שלו, פרוע ראש, מה זה פרוע ראש? 30 יום לא הסתפר, זה מפגר את הקורבן, זה אסור, פרוע ראש, וחיין ביתה בידי שמיים. וכן גם כן, מי שבגדיו כרועים, לא לבש בגדי כהונה כישרים וטובים, כרוע בגדים, חיין ביתה בידי שמיים. כמו שכתוב, לשכם התפרעו ובגדיכם התפרעמו, ולא תמותו, והכל עדיין כסוף. ושם לומדים שאם כהן עבד עבודה כשראשו פרוע, פרוע הכוונה 30 גדל פרס על ראשו 30 יום, לכן שבגדיו כרועים, אז זה הדין הוא שחייב מיתה בידי שמיים. אמר לו, אני אנוכי הולך למות, אמר את זה בכורה, על זה אני צריך למות, שחייב מיתה בידי שמיים, כן אמר אני צריך בכורה, תקח אותם בשבילך. זה יעקב בא אליו בעקיפין, הוא בא נתן לו כזרקור, נתן לו זרע נשים, נעלה ולקח את זה ממנו. כמו שחק לך כתוב, מחמס אחיך יעקב תחסך בושה. אם אחיך יעקב שכל כך הוא צדיק והשתמים ורצה לקחת ממך את הבכורה, זה לא חסרון בשבילו שהוא עשה רמאות, חסרון שלך שאתה בזית את התרומה, לא ידעת את ערך הבכורה, ולכן תחסך בושה וסמטה לעולם. אז גם כן פה עושה דבר, הגואל הזה, הטמבל הזה, אפילו הפסוק לא טרח להגיד את שמו, אמר ברמז, אם יגרך טוב יגעד, אפשר לפרח, מה זה טוב יגעד? שהוא יגעל טוב, לא ששימו טוב, הנה אחר כך כתוב, פריוני אדמוני, לא כתוב את שמו, מפני שלא היה ראוי לכתוב את שמו, אבל בועז, קיים את המצווה כהלכתה, וידע את הערכה על בוריה. לכן, גם כשהוא בא לשדה שלו, ורואה את הקוצרים, את השדה שלו, אז ביען בועז ואומר לנער, הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? מספיק השאלה הזאת להבין שכבר מצאה חן בעיניו. וזה הנער זה שניצב על הקוצרים, לא היה נער סתם, נער גם תראה שוטה, אלא היה נער, היה משובש בהם, היה פקיד בכיר, חשוב, והוא מנהל את העניינים, נאמן ביתו של בועז, אז הוא היה תלמיד חכם. אז הוא תקף הבין, בועז עושה להתחתן עמה. כיוון ששואל עליה, לא סתם רוצה לשאול. כנראה שכמו שכתוב, שרי להדבוקה בה, כיוון שראה בה דבר צניעות, אבל מצווה להדבק בה. לכן שאל למי הנערה הזאת. אז אמר לו, נערה מואביה היא, השבת נעמי עם שדה מואב, ותבוא ותעמוד מן הבוקר ועד עתה. זה שבתה הבית מעט. מה אני שאלתי אותך, ישבה בבית מעט, או שאהבת שישבה הרבה? אני שאלתי אותך, מתי נבאה, מתי לא הלכה, אני לא שאל, לבי הנערה, תגידי, זאת באה מנעמי, מנעמי, חזק וברוך. אבל הוא היה פתח זה הנער, לא סתם הרבה דברים. כי הגמרא במסכת יבמות, חיינתת, מסבירה. למה באמת, איזה הסבר יש, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. משיבה הגמרא, מפני שכתוב בפסוק, הדבר אשר לא קדימו אתכם בלחם ובמים. דרך איש לקדם ודרכה של אישה לקדם, כל כבודה בת מלך בנימה, דרך האישה היא צנועה, משאבת הבית שלה, היא תלך לקדם אורחים, היא צריכה ללכת לצאת לתת להם לחם ומים. האנשים, הגברים שהם מוצאים לעבודה, יוצאים, הולכים ובאים, הם שהיו צריכים לקדם את ישראל בלחם ובמים. כשלא עשו ככה, הקפידה עליהם את תורה, אמרו אלה צרי עין, לכן הרחיקה אותם מישראל, אמרה שאסור להם לבוא בקהל. מכן למדים שהנשים, הטעם שלהם צריך הכל, בשביל שהם אין דרכם לקדם, כל כבודה בת מלך בנימה. לכן זה הטעם שלה יותר. הנער הנצב על הקוצרים, הוא שמע את הטעם הזה, הוא ידע את הטעם הזה, והבין שבועז רוצה לבצע הלכה למעשה כדבריו, כמו הטעם שלו. ולכן רוצה לקחת לו את המואביה. אבל נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב. ותבוא ותעמוד מן הבוקר ועד עתה. יש לפתח בית מעט, תמי, ככבודה בית מלך בן אמא. הנה כל היום בחיי הולך ומסתובב איתה ברחובות. זה אתה אומר שמותרת לבוא בקהל, זה רוצה לפרוח לו את היתר שלו. זאת הכוונתו. אבל בועז תענה ממנו. זה שאנחנו רואים, מכל הדברים שיש כאן, יש גם כן כוחם של גומני חסדים. אם רות לא רצתה לנטוש לעזוב את נעמי, ואחד דווקא בה, חמותה, תמיד דרך כלל, כלה וחמות, לא אחרים מסתדר ביחד. תהיה חמות הכי צדקת, וכלה הכי צדקת, לא אחרים מסתדר ביחד. זה אומר שחור, זה אומר לבן, זה אומר לבן, זה אומר שחור, זה אומר יום, זה אומר לילה. מוכרחים, כתוב, יש איזה מאמר, מובא בהרמב"ן, בחידושיו בחולין. אם החמור יכול לעלות בסולם, תוכל לכלה לגור עם חמותה. פעם הייתה חמור עולה בסולם, ואילו כאן הפסוק מעיד, כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים, כך אומרים נעמי. כל השכנות, כל הידידות שם אומרים, כלתך אשר אהבתך ילדתו, שאהבה אותך והיא טובה לך משבעה בנים. כן, איפה אומרים דבר כזה על כלה? סך הכל כלה שלה. כי מזה אנחנו רואים מכל הדברים ששמה הייתה דבר מיוחדת מבינה. המידות הטובות שהיו לרות היו יוצאות מן הגדר הרגיל. לכן רות זאת נקרא שמה גומלת חסדים, שלא רצתה לעזוב, לא רצתה לנטוש את נעמי בצרתה. היא הייתה מלקטת כל היום בשמש את זאת הלוהטת, הולכת ולוקטת לה שבולים, ממלאת את השקית ונושאת אותה מסכנה כמו איזה סבל, והולכת אחר כך ונותנת וחולקת את זה יחד עם נעמי חמותה. אולי נעמי גם כן עוזרת בבית, גם כן טוחנת את החתים, עושה אותם קמח, לשה אותם, עושה את זה לחם, ומחלקת את הלחם בינה ובין כלתה. אבל שתהיה כל כך מסורה בצורה כזאת, זה גם כן בחינת גמלת חסדים. סופה הוכיח על תחילתה. ולכן גם כמו שאמרנו, שטפלה במתים, אחת התכתובות שלהם, וזה אחר כך בסוף, כל פעם נעמי שולחת אותה, היא יושבת את הבית שלה, נעמי יושבת בבית. נכון לומר, כמו שאמרתי, שאתה מטפלת לברור את החתים, לא תוקחים ישר את החתים, הדברים הם שבולים, צריך קודם כל לדוש אותם, כדי להוציא את הקליפה, גם כן עופפת אותם, ואחר כך בסוף לטחון אותם, אם זה ברחיים, רשחיים של יד, רשחיים אחרות, כן, והיא עושה, היא מטפלת גם כן בדברים זה בבית. נדעים שבונים וכים שבונים, כן, בכל זאת היא נשארת בבית והיא יוצאת משכינה עם השמש הקודחת הזאת בראשה והולכת ולוקטת לה ובאה, הולכת ומביאה. כתוב ותלך ותבוא ותלקט בשבונים. מה זה ותלך ותבוא ותלקט? אמרו, הייתה פוחדת שלא יהיו נטפלים אליה אנשים שלא הגונים ותפסו אותה חס ושלום בכוח, שהייתה יפיפייה מאוד, הייתה יפה מאוד, מעולה מאוד ביופי, לא היה דוגמתה ביופי. כתוב ביקר מקריה, מי שהיה מסתכל בה היה מוציא קרי, לא יכול כבר להחזיק מעמד. עד כדי ככה הייתה יפיפייה מאוד, ופחדה שלא יתפילו אליה אנשים שלא הגונים. בתלך ותבוא, הייתה הולכת ומסמנת את הדרכים, שתדע אחר כך לחזור, כשתצא אחר כך מהשדה עם הלקט שבידה, תדע בדיוק לחזור ולא תתעב אחר כך במקום, תשאל אנשים איפה זה, איפה לזה, קחו אותה, ינסו אותה. כן, לכן הייתה הולכת ומסדרת לה את הדרכים, גם זה בחוכמה, גם זה בצניעות שלה. לכן אחר כך אמר לה, הוגד הוגד לי, בועז אומר לה, היא השתחוותה לפניו, בכתה לפניו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני? ואנוכי נוכריה, הוגד הוגד לי שעשית עם חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי את אביך ואת אמך ואת ארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעתם מה ששם. עזבת את אביך ואת אמך, אביה ואמה, חוץ מהפשט, היו מלכים, כמו שאמרתי, אגלו מלך מואב, הוא היה המלך של מואב. אם הייתה חוזרת את הבית שלו, היא מקבל אותה בזרועות פתוחות וכבוד גדול. היה לא יחסר לה כל טוב, אבל היא נדבקה בדת של ישראל. כמו שאמרה, את אשר תלכי אליך, אשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות. רבותינו דורשים מהמקראות האלה כל מיני דברים של דיני גיור. כמו שכתוב בגמרא בבמות דף מ"ז, אמרה לה כמה הלכות של גיור. אמרה לה קודם, תדעי, אם את מתגיירת, אסור אפילו לינה לנון עם אנשים, עם גברים. זה כבר יחוד, אסור לנו דין יחוד. לא רק עריות אסורים לנו, צריך להסביר לה מה זה דיני עריות, שאסור לנגוע בגבר, את אישה אסור לך לנגוע ממישהו אחר, כן, וגם כן כמו שאמרנו אסור להתייחד עם גבר, לא רק עריות, למידה של דיני עריות, כנשי צררה גובה בעליני עריות, וגם למדה אותה יחוד, דיני יחוד, באשר תליני אלין. אני לא אלין עם שום גבר, עם שום אדם זר, אלא איפה שאת הולכת לנו, גם אני הולכת לנו. אחר כך אמרה לה, באשר תליני אלין, אחר כך יש גם במדרש, אוסיף עוד דבר, אסור לנו ללון בבית שאין שמה מזוזה, באשר תליני אלין, יש מזוזה, אני נכנסת, אם לא, לא נכנסת בו. כל הדינים של ההלכות קלות וחמורות תחילה להסביר לה. כאשר אמרה לה, תדעי, יש לנו כמה מצוות שחייבים עליהם מיטה, שבדין הורגים על זה. כגון מי שמחלל שבת, מי שהדליק אש בשבת, חייב מיטה, חייב סקילה. ויש לנו גם כן כמה מקומות של הרוגי בית דין. הרוגי בית דין, יש סקילה, שריפה, הרג וחנק. אמרה לה, באשר תמותי אמות ושם אקבר. מה שגזר עליי, אני מוכנה לשמור, מה שתגזרי עליי אני אעשה. בטרק היא מתאמסת היא ללכת איתה, ותחתה מדבר אליה, מכאן, למדו רבותינו, שלא מקפידים יותר מדי על הגר, להסביר לו כל יום את כל דיני התורה ואחר כך לקבל אותו. רק מודעים לו ראשי מצוות קדות, ומעט מצוות חמורות, שידע לאן הוא הולך, מתחילה לא מקרבים תקף ומיד את הגר. הנה למשל, נעמי, תחילה הרחיקה אותה. הנה שמה יבימתך לעמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. עד שאמרה נרות, אל תפגיעי בי, לעוזבך אסור מאחרייך. אחר כך אמרה באשת אמרה, כה יעשה השם אלוהים לי וכי יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. שנשבעה מהקדוש ברוך הוא, שהיא לא תעזוב אותה בשום אופן. אז ותחילה לדבר עליה. וכבר ידעה שזה קרה ונחרצה, לכן לא כבידה עליה טוב, צריכה קודם לדעת את כל דיני היהדות. לא. ותחילה לדבר עליה וקיבלה אותה. ומנה, כמובן, ביצעו את הגיור, כשבאו לביתם, אפילו שהפסוק דיבר, תמיד אין דרכו של הפסוק לפרש דברים בשם ברורים ידועים, כמו שהיה, שבסופו של דבר, הלכה עם שלושה, ודה לפני בית דין, וגיירו אותה, זה אין שום ספק. אם כי בפסוק, כמו שאמרתי, זה לא מפורש. אבל מכאן משמעות, דברי רבותינו, שאלה שגיירו אותם, הגיור שהיה מתחלה במחלון וחניון, לא היה לו תוקף של גיור כלל. שאם כן למה צריכה הפעם לחזור ולהסביר לה באשר תליני אלין עמך עמי ולואייך אלוהי, מה צריכה את כל הדברים האלה? אנו כבר נתגיירה ונגמר. אלא כמו שאמרתי, הגיור שלהם נעמי הבינה שלא תפס, ופני שלא היה בפני שלושה כדת וכהלכה, ולכן אמרה להם, הנה שווה יבימתך, אז גם את שובי אחרי יבימתך, כמו שחזרה עורפה גם את תחזרי. היא לא רצתה, לא רצתה לשמוע רות, היא דווקא כמו שכתוב, ותשקק עורפה לחמותה, ורות דווקא בא. אמרו רבותינו, יבואו בני הנסוקה, ופירו בידי בני הדבוקה. זאת אומרת, עורפה, בשיר אותם ארבעה דמעות שהורידה מהעיניים שלה, ותסתנה קולה ותבכנה עוד, בכתה, ועוד פעם בכתה, הורידה ארבעה דמעות. נתן הקדוש ברוך הוא ארבעה בנים גיבורים חזקים שקיבלו כולם משרות אצל פלישתים. הם היו הגיבורים של פלישתים. אחד מהם זה גוליית. זה שהיה שש אמות גזרת, שש אמות, אתה יודע מה שזה? כן? זה טוב בשביל כדורסל, זה טוב. שש אמות גזרת. זה גוליית הפלישתי, והיה לו ישבי בנו, כל אלה ארבעה בנים היה לה. כולם גיבורים חזקים, כולם קיבלו משרות אצל הפלישתים, זה קיבל גנרל, וזה קיבל פלדמרשל, וזה קיבל כך, כל היום קצה השם. זה היה בסוף העולם ועד סופו, וגם כן למעלה ולמטה. יכול להשמיד, המלאכים היו עושים רצונו, שדים היו עושים רצונו, כל מה שרצה, שום דבר לא חסר לו. כי אנחנו אומרים, מלאך בסוף העולם ועד סופו. הוא יושב בירושלים, רוצה למשל נגיד להגיע להמבורג, לגרמניה, או לפרנקפורט, אז מה, יושב על חמור, ספק אחרי שנה אם יגיע לפרנקפורט, יושב על חמור, מה, איך יגיע? כן, מה, מולך הכל העולם, מה מולך, איך יכול למלוך הכל העולם? סך הכל יושב על חמור או על סוס, בכל היותר רוכבי הרכס החשטרנים בני הרמחים. איפה יגיע, עד כמה, אחרי כמה שנים יגיע לסודן ויגיע למצרים, איך יגיע לכל העולם? אלא היה לו שדים, מתחילים אליי כמו מטוסים. מתי שרצה לטוס, מתי רצה לנסוע, רצה לדעת מה יש בפרנקפורט, מה שיש במדינה הזאת, מדינה אחרת, לונדון, איזה מקום, פריז, מתי שרצה. מיד מספיק שיקרא בשם איזה שד, תקפה שד מוכן לשירותו. וזה שרת, השד הזה לא צריך לא בנזין ולא מנוע ולא שום דבר. אין בו קלקול מנוע, יושב עליו, יאללה. שר כך וכך, וכמה דקות מגיע כבר. אם רוצה לונדון, רוצה פריז, רוצה איפה שרוצה, תכף מגיע. וזהו שהיה. ויושב שלמה על כיסא השם, שמלך, על העליונים ועל התחתונים. וברך אותה בועז שתראה את זה במו עיניה. כן היא זכתה, היא הייתה אשתו של בועז. ובועז הוריד את עובד הוריד את ישי, ישי הוריד את דוד, וישי יאריך ימים הרבה. הוריד את דוד, ודוד היה בן זקונים שלו. ואחרי דוד, שלמה. דוד לבדו מלך 40 שנה. כבר הייתה זקנה באה בימים, כתוב אחר כך, וישם כיסא לאם המלך, זה שלמה המלך, כתוב שמה, וישם כיסא לאם המלך, מה של מלכות, היא רות. כשאתה נכנס את רות, העגוזה הזאת, הזקנה הזאת, היה משיב אותה על ידו, משיב לה כיסא על ידו, כי הייתה חכמה, היה לה שכל. תמיד, הזקנה הרבה, נעשית אחר כך תומבך כזאת, אני יודע, שכל קשה. אבל זאת הייתה עירנית, הייתה פקחית, ירעה לי העץ שלמה המלך עצות. לכן מיד ישימו כיסא ליד אם המלך, זה לא כבוד בעלמא, היה מתעץ אותה, כי הייתה חכמה גדולה. זה רות, שזכה ברוך השם עוד עולמה וחייה. זה רק מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת העולם הבא. ובכן, זה אמרנו, גומני חסדים, שבאת לחסות תחת כנפיו. מה זה תחת כנפיו? אומר שם המדרש, כנפיים לשמש. כתוב שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כנפיים לשחר, עשה כנפי שחר. כנפיים לארץ, בכנף הארץ למרות שמענו. יש כנפיים הרבה. אבל מי שעושה צדקה, מי שעושה גמלות חסדים, זה חוסה רק בכנפיו של הקדוש ברוך הוא. לא לשמש ולא לירח ולא לשחר ולא לארץ. מאיפה ראיה? מה יקר חסדך אלוהים? חסדך זה גמלות חסדים, ובני אדם וזה כנפיך יחסיון. יש כתוב אשר באת לחסות תחת כנפיו. רמז לבועז על מצוות גמלות חסדים שהיא עושה, אז היא זוכה אחר כך להיות תחת כנפי הקדוש ברוך הוא. כן? והברכה הזאת התקיימה בה. זה כשאנחנו רואים שבועז איפה הוא מתנהג איתה. כל המעשים האלה, גם כן, אנחנו רואים, יש דברים שראים בעינינו מוזרים, אבל זה ככה צו ההשגחה. למשל, עניין של פרץ, פרץ וזרח, שבאו לעולם, על ידי המעשה של תמר. גם תמר, לא היה מעשים הגונים, וראה היהודה ויחשביה לזונה, לא נשא אותה בחופה בקדושים, כדת וכדין, אלא אחר כך ויית אליה אל הדרך, ונתן לה את השמנים שלו, כן, נמיה חותם את הפתנים והמטה האלה, אבל לא בצורה מקובלת. פני שהיצר הרע היה מקטריק, השטן היה מקטריק. מכאן עתיד לבלד המשיח, הוא ייתן שבלד המשיח. הלא ביום שיבוא מלך, יתגלה מלך המשיח לגאול את ישראל, וכך הקדוש ברוך הוא את השטן הזה, ושחט אותו לפני הצדיקים. אז מה הוא יכין את עצמו בשביל שחיטה, הוא לא רוצה לשחט. אז לכן עשה כל מיני תחבולות למנוע את הדבר הזה. בא הקדוש ברוך הוא עקף אותו. והלך ועשה את זה לא בצורה מקובלת של חופה וקידושין כדת וכדין. לכן עשה את זה כמו שכתוב שם בתוך העניין. כמו שיש אדם שהוא רוצה לגנוז איזה, לחבות את המרגלית שלו מעיני הרועים. שלא יבואו גנדים ושודדים וישדדו אותה. אז איפה מחבא אותה? מחבא אותה בפח האשפה. כי יבוא שודד או גנב לחפש לו איזה מרגלית, מה ילך יפתח את פח האשפה לחפש, הוא ילך ישר בארון, לחפש שם בארונות, בארגזים ולחבו אותם, אז ילך לחפש בתוך פח האשפה. כך הקדוש ברוך הוא עקף את השטן, את יצר הרע, ועשה את המעשה הזה שיראה, יבוא פרץ לעולם, שמנו יבוא מלך המשיח, גם כן בצורה שהיא לא מקובלת. אף בעניין הזה קודם ותגל מרגלותיו ותשכב ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וידלפת ואיני אישה שוכבת מרגלותיו, גם זה לא מעשה מקובל. אבל זה עלת עלות הסיבות, כי יצר הרע היה מקטרי כל הזמן, בצורה כזאת, יצא רע מבסוט, ודאי, מזה לא יוצא שום דבר. לא יוצא מזה דבר טוב. דווקא כזה, עקף אותו, ואחר כך בסוף, מה היה בסופו של דבר? בועז הוריד את עובד, עובד הוריד את אישה, אישה הוריד את דוד, יצא שמה מחות בדוד כולם. כן, גם זה כמו שאמרנו, בשכר לבנות חסדים. ובני אדם בסקר יפיך יחסיון. היא אומרת, הוא פרסת כנפיך על עמתיך. אמר הקדוש ברוך הוא, לא צריך כנפיו של בועז, אני פורס כנפיים. ויתלה השם הריון ותלד בן. רבותינו אומרים, ויתלה השם הריון, בועז כבר היה זקן מופלג. לא היה באופן הטבעי שיכול גם כן להוליד ממנה עוד בנים, שיכול לצאת ממנה בן. השם נתן לה הריון, ויתן השם לה הריון ותלד בן. יש אומרים שבועז אחרי שאותו עולה לחופה, נפטר אחר כך. למחרת כבר נפטר. אם היה חצי שלו מחכה עוד יום אחד, חלילה וחס, לא היה שום דבר. לא היה זרעו של בן דוד, לא היה שום דבר. ערב ההוא של חופה, אחרי שגמר ביאתו, נפטר לחיי העולם הבא. תראו מה שכתוב אחר כך, ויתן השם לה הריון ותלד בן. למה לה? למה לא כתוב להם הריון? הלא כתוב, וכך בועז, זרות, ותהיה לו לאישה. אז אם כן, למה אומר, תן לה, לה ולא לא, הוא כבר נפטר. והרעיון היה לה. לכן לקחה אותו נעמי ותהילו לאומנת, כבר היה מסכן, כבר היה יתום, כי אבא שלו כבר נפטר. גם זה תראה עלה תעלות וסיבת הסיבות. לעולם מקדים אדם דבר מצווה שלא ידע מה ילד יום. והנה בועז לא אחר. ובועז עלה השערה, כתוב שם, כי לא ישקוט האיש, כי מעשת מלאכתו היום. נעמי נפל בפריה בתיה הנבואה. אני יודע את האיש הזה זריז וחכם. לא רק ראש הסנהדרין, היה זריז גם כן. והקדוש ברוך הוא זימן לו את הגואל, היה במקום אחר היה. כתוב, אפילו היה בסוף העולם, הביאו אותו הקדוש ברוך הוא כדי שיתפקח מו ויגמור את הפרשה הזאת. לאחת ולתמיד. כי הוא לא רצה לעשות שום דבר, אמר הוא קודם לו. הוא לא רצה לגוע בו. אם היה אומר, זה הגואל הזה רוצה לגאול, היה גואל. לכן הוא זמן אותו כדי שיגיד, לקח 10 זקנים בזקני ישראל, מהסנהדרין, מהחכמים, כדי שכולם יבואו וידעו. הוא עושה מעשה על דעת כל הזקנים, הוא לא יחיד בדבר, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אבל הגואל הזה היה טיפש, להוהיל לשים כל הזקנים וכולם אומרים לו שיעשה מעשה הזה, הם רוצים שיעשה מעשה רע, מעשה נגד התורה, וכי כל 10 אלה שכולם היו חכמי ישראל רוצים שיעשה נגד התורה, הוא לא עסיק מסקנה הזאת. אז אחרי, ושם לא אשית נחלתי, אז ויאמר הגואל לבועז כן ילך וישטוף נעלו. וזאת הנפנים בישראל, וקיים כל דבר שלאף איש נעלו ונתן לרעהו. מה זה, איזה דרך ארץ, תוכים נעליים, נותנים, וישטוף נעלו. אנשים לא מבינים את הפסוק. נעלו, כל דבר שנועד את הדבר, נקרא שמו נעלו. כפפות של הידיים, אז היו רגילים כולם בכפפות ידיים. כפפות ידיים כשמו נעל. גם כפפות ידיים, גם נעליים של רגליים. תראה מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שן נעליך מהרגליך. אותו דבר אומר גם כן ליהושע, המלאך אומר לו, שן נעליך מהרגליך, כי מקום שאתה עומד עליו אדמת קודש. מה זה מהרגליך? ודאי, אומר שן נעליך מספיק. איזה נעליים? יש נעליים בידיים, יש נעליים ברגליים. הוא אומר, לא, תוציא את הנעליים של הרגליים שלך, אני אומר לך, שהאדמה היא אדמת קודש. אבל בועז כתוב נעלו, לא כתוב מהרגלו. שלף נעלו, זה הכפפות. זה עושים קניין, כמו שאנחנו עושים היום קניין על ידי מטפחת, אז גם כן אותו דבר, גם כן עושים קניין. ואיפה למדנו כל הקניין? מהפרשה הזאת. כמו שהגמרא אומרת, מסכת דבר מצעד, דף מ"ו. יש רק מחלוקת, מי נתן למי את הנעל? אחד אומר בועז נתן לגואל, אחד אומר גואל נתן לבועז, נחלקים אם בכלף של קונה, אם בכלף של מקנה. מה זה בכנף של... וככה נחת, צריך להיות בכנף של מקנה. זאת אומרת, עכשיו אני קונה ממנו. מה זה הקניין? אני נותן לו את המטפחת, במטפחת הזאת אני קונה ממך את כל מה שאתה נותן לי. אז כאילו אנחנו מחליפים אחד עם השני. אני נותן לך מתנת המטפחת, אתה נותן לי את מה שאני קונה ממך, בית, רהיטים, מה שאני רוצה לקנות. אז זה סודר, זה קניין סודר, זה כאלה שמוקנה חליפים. היום גם כן החתן, הוא מתחייב את כל העניינים של הכתובה. מה עושים? נותנים לו מטפחת, נותנים לו בשבילו את המטפחת, והוא נותן לנו מה שהוא מתחייב. מה שהוא מתחייב, כלומר לטובת האישה, לטובת הכלה. שהוא כונס אותה, אז הדוניה בכל התנאים, כל התחייבות הכספיות וכל הדברים האלה על ידי הקניין הזה. הקניין הזה, קניין סודר בכל שמו, אז צריך להיות משלנו, לא משל המקנה. הלכה לא משל המקנה אלא משל הקונה. אז מי זה וישטוף נעלו? בועז, הוא קונה. אז הוא נתן את, את הנעל. איזה נעל? כמו שאמרתי, קריפות ידיים. זהו וישטוף נעלו. ככה מפרש רבי אברהם ובן עזרא, ככה מפרשים כל רב סעדיה גאון גם כן ככה אומר. כי אנשים הרבה לא יודעים, אומרים וישטוף נעלו. חושבים הכוונה להוציא את הנעליים מהרגליים שלו. זה בושה. נעליים מלוכלכות, מרוטשות ברפש. הוא ייתן לו לקיים כל דבר שרב יש נעלו. וזה כמו שאמרתי, נעלו, נעלו זה הנעליים, זה הכפפות של הידיים שלהם. זה פירוש של נעלו. לכן, כשלמשל לפעמים קורה שהרב הזה שקורא את הכתובה, אין בכיסו מטפחת נקייה. אז לא מכובד שיוצאים מטפחת לא נקייה, לתת את זה לחתן. לכן אומר לו לחתן, אם יש מהמסובים, מהמקרואים שם, מי יש לו איזה מטפחת נקייה, אז מוסיף לו את זה לרב, מקבל, יכול לקבל. אבל אם לפעמים לוקחים מהחתן עצמו את המטפחת, זה לא שווה כלום הקניין. לכן אומרים לו לחתן, אתה נותן לי את המטפחת הזאת במתנה גמורה. אומר לו כן. למה אומר לו מטפחת? למה מתנה? כדי שיש לי. אני רוצה להיות במטפחת של קונה. אני קונה לזכותה של הכלה. אני שליח שלה. אני הקונה. אם כן, אם הוא נשאר המטפחת של החתן, אז מה, זה מטפחת של המקנה, הוא מקנה, הוא מתחייב ונותן לי גם מטפחת, אז מה נותן לי שני דברים? אני נותן לו דבר, והוא מחליף, זה כשמו קניין חליפין. אני נותן לו מטפחת, בזכות אותה מטפחת שאני נותן לו, קונים בכלי אפילו של שווה פירוטה, מטפחת שווה פירוטה. אז אני נותן לו את הכלי הזה, במקומו הוא מתחייב את כל אותה המתחייבות שלו. אבל אם זה שלו, אז מה, גם נותן מטפחת וגם נותן זה, איך קונה? הלכה צריך להיות בכליו של הקונה, לא של המקנה. לכן אני מה עושה, אומר לו לחתן, תן לי מטפחת במתנה. אז הוא נותן לי את המטפחת שלו במתנה. אחרי שנתן לי, אני אומר לו, אתה קונה עכשיו זה שלי. אתה קונה עכשיו, אני אתן לך את זה חזרה, בתמורת מה שאתה מתחייב. ואחר כך, לבסוף, נשאר את המטפחת בידי. בסוף אני אומר לך, אני מחזיר לך את זה במתנה. אז עושים, אבל צריך להיות בפירוש להדגיש שזה במתנה. למה? בשביל העניין הזה שהזכרתי, שהקניין צריך להיות מהקונה, נותן את זה הקונה, תמורת הדבר שהוא מתחייב בו. לכן מה שאומרים, אין בו חיוב וזיכוי, גוזמה בעלמה. האמת יש פה, הנה אנחנו רואים הלכות של קניין חליפין, לא למדנו אותה, ואינה מגילת רות, אין מקום אחר שכתוב זה. וזאת לפנים בישראל לקיים כל דבר, שלב ישנעלו ונתן לרעו, וזאת התעודה בישראל. אז אנחנו רואים שיש מכאן הלכה. ולבד עוד כמה דינים שאנחנו לומדים, דיני גיור כמו שאמרתי, לומדים הכל מכאן. וגם לבד הפסוק הראשון שכבר מלמד אותנו, עונש משעוזב את ארץ ישראל ויוצא לחוץ לארץ, כמה גדול עונשו. חס ושלום, לא יהיה לו תצלח, הוא ימות בקצור ימים ושנים, הבנים שלו חס ושלום ימותו. זה בעלם שיוצא לחוץ לארץ. אלא אם כן, רבותינו לא תראו, אלא בשביל שני דברים, על מנת לחזור, בשביל לסע שם, בשביל ללמוד תורה. אם למשל בחוץ לארץ יש מקום ישיבה גדולה, שהוא חושב שהוא יכול להצליח שם יותר מארץ ישראל, זה דבר שהוא כמעט אינו בנמצא, לא שכיח דבר כזה. איפה האדם ילך לחוץ לארץ בשביל ללמוד תורה? חסר פה ישיבות של ללמוד תורה, פה ישיבות נפלאות, כל מה שיש שם ישיבות טפה מן הים מה שיש פה, השקידה, ההתמדה, הרבנים שמוסים שעורים, איפה יש בחוץ לארץ דבר כזה? רק באדם הוא מופרע מסכן, ככה יש לו יצר רע הרבה, גר בסביבה שכולם כמו זבובים מתנפנים עליו, יש כל מיני בריונים, מסיתים אותו, מדחים אותו, כמו שקורה הרבה פעמים, אז הוא רוצה לברוח למקום שאף אחד לא מכיר אותו, ושם ילמוד תורה. זה עניין אחר, זה דבר יוצא מן הכלל. אז מותר שיצא לחוץ לארץ על מנת ללמוד תורה, על מנת שיחזור, לא על מנת שישאר שם לכל הזמן, וכן על מנת לשא אישה. יש שם איזה אישה שיראו לו את התמונה שלה, או שהוא מכיר אותה, והוא חושב שזו השם חלק לו אותה, טוב, הוא רוצה לנסוע בשביל להתחתן אותה, יושב שם כמה מספר חודשים, ויחזור עוד פעם לארץ ישראל, זה מותר. אבל על מנת להשתקע, אסור. ודווקא כשלא קיים פירה ורבייה, בשביל לצאת פירה ורבייה, תירו שילך וישא בחוץ לארץ. אבל מה שאין כן בשביל מצווה אחרת, לא יתירו. הנה יש בגמרא, מעשה באדם אחד שהיה בחוץ לארץ, באמת בלי ילדים. אז הדין הוא, צריך לעשות ייבום לאשתו. אז רצו שהוא יישא בחוץ לארץ, שיעשה ייבום לאשתו. בא לשאול את רבי חנינה. אמר לו, אני רוצה לצאת בשביל לעשות בשפת ייבום, בשפת עשה של ייבום, יבמה יבוא עליה, הוא לקחה לו לאישה. אבל האיש הזה היה כבר, הייתה לו אישה, וקיים פירה ורבייה. אבל רצה ללכת לקיים מצוות או ייבום או חליצה, חוץ לארץ. אמר לו, אחיך חבה חק נוכריה, ברוך המקום שהרגו. ואתה רוצה ללכת אחריו, אתה גם רוצה למות כמוהו, ונמנע, ולא יצא. אם היא רוצה להתייבם, שתבוא פה ותתייבם בארץ ישראל. כי הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. מצוות עשה של יממה יבוא עליה. אבל כמה שכבר קיים פירה ורבייה, לא הורשה לו לצאת לקיים את המצווה הזאת. בזה נבין חומר הדבר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. אפילו שיצא על מנת לחזור, רוצה לצאת על מנת לחזור. רק אדם שהוא הולך למשל על מנת להרביץ תורה בישראל, יש מקום להקל לו. נגיד הוא בעצמו תלמיד חכם גדול, וכולם תמיים לדעת דבר השם, שם באמת כל אדם שהולך שם, תלמיד חכם, ויכול להרביץ תורה, כוח עצום נותן להם, נותן להם דחיפה עצומה, כי שם הם זקוקים הרבה. כל רב שהולך שם באמת, וכוונתו לשם שמיים, הוא מצליח, וממש מחיה נפשות, והם זקוקים לכך. ושם אין, כמו שאמרתי, אין מניעה, כמו שיש פה מניעות. בצבא אסור לדבר על חזרה בתשובה, ושמה הם יכולים לדבר, למשל לא מנעת שום דבר. הולכים שמה, מדברים, מחזרים אותם בתשובה. לא פעם קרה שהזדמנו במקומות של ישראלים, אספו, ארגנו את כל הישראלים, ואני הלכתי שמה ודברתי. ברוך השם, דברנו דברי תשובה, דברי חיזוק, וכולם קיבלו אותנו בכלל עיניים. אנשים ישראלים של שעבר לא היו דתיים. ושמה נהפכו לאיש אחר. נמשכה הנשמה שלהם אחרי התורה. אז עשו בית כנסת לעצמם, והתחילו להתפלל בשבת, בהרבה מקומות. יש כאלה מסכנים הולכים ונאבדים מן העולם. אבל אלה שיש בהם עדיין ניצות, כמו בנעלות המזרח, יש עדיין בלבם ניצות, הולכים שמה ומתארגנים להיות קהילה, ועושים קהילה טובה, ברוך השם. פרט לאלה שנופלים בזרועות הרפורמים. אבל בדרך כלל, אלה שיש להם ניצות, יודעים שהרפורמים כולם מזויפים. זה לא תורה ולא שום דבר, לא תורה ולא סחורה. זה כולם אנשים מזויפים, יודעים אותם. אז זה נבין, כמו שאמרתי, ערך אדם שגר בארץ ישראל, ומתרחק, מתרחק מהדברים האחרים, שחושב על פרנסה, שחושב על כסף. יש לו משהו, הוא זן ומפרנס לכל חי. מי שמפרנס כל אדם ואדם, לא ייתן לו את פרנסה שלו רק שם בחוץ לארץ? מה חתיתי? אם זה לוקח מסים, במסים האלה גם כן מחיים נפשות, הם חזקים בידי קשישים, יש להם ביטוח לאומי, היו קודם מזרקים ברחוב, אדם מזקן ב-65 שנה, לא מסוגל לעבוד, היה נזרק ברחוב, היה עני מרוד, היה צריך לעמוד, תקחת לו קופה של צדקה ולקשקש, ונגיד כל הזמן, צדקה, משרה, ברכה, בהצלחה, עד שיתנו לו, ששילו כמה פירוטות. והיום מתפנסים פחות או יותר בכבוד, נשים בבית שלהם, נותנים להם מה שאפשר לתת. כן, זה ברוך השם, גם זה קשה מוצא דקה, מנוגסי, קשה דקה. אפילו שלא שואלים אותי, הם מני בטוח לאומי בכוח, לא אם אני רוצה או לא רוצה, לא שואלים. אבל נוגסי, עכשיו קשה דקה. אפילו שזה נוגסים אותי בכוח, לוקחים את זה, קשה מוצא דקה. כל שכן אדם שיודע שהכסף שלו, שבטוח לאומי זה הולך מטרות כאלה, לא רק לעצמו, גם כן לאחרים, גם כן, נותנים את זה לעניים, נותנים את זה, יש אנשים, יש להם 10 ילדים, ולא יכולים להמשיך את המחיה שלהם, בלי שיקבלו גם כן בביטוח לאומי, זה לא צדקה, גם זה צדקה. עכשיו כמה דברים, יש כמה שנעשים, אמנם בדרך אחרת, מס הכנסה, לא מס הכנסה, אבל כולם הם באים גם כן, בסופו של דבר הולכים למקום טוב. לכן יש פוסקים שאומרים, אדם שיכול לחשוב במעות מעשר כספים שהוא חייב לתת, יכול לקחת, להחסיר מזה את המעות שנותנים בביטוח לאומי. יכול להחסיר את זה. יש תשובה בזה בספר אבקת רחל שמרן. למה מפני שסוף סוף זה הולך גם כן למטרה של צדקה. זה בזמנם היה הולך לגויים, היום זה הולך ליהודים. ולעשות ספרי יהודים. תאמר יש חילוניים, מחילוניים לוקחים לחילוניים, לדתיים לוקחים לדתיים, בשמיים מלאים לזווג זווגים, לוקחים את הכסף הזה במקום הנכון, סתבר שמו אין מעצור להשם לכוון את הדברים. אם הוא יש לו רצון טוב, רוצה באמת לעזור, אז בשמיים מכוונים אותו שהכסף הזה לא ייפול בפיו של אפיקורוס, ייפול בפיו של אדם תלמיד חכם, שיברך עליו, יברך בורא פרי העץ, המוציא לחם מן הארץ, יברך בחתם מזון, עדת עדות לסיבת הסיבות. כן, חשבנו להתחיל היום בהלכות צדקה, מה שדיברנו גם כזה שייך באמת לצדקה, אני אומר רק 10 דקות את הסעיף הראשון של הלכות צדקה, שמצוות עשה לתת צדקה, בתורה חזרה על המצווה הזאת המון פעמים, הן בגודל המצווה, שכר של המצווה, והן בעונש מהנמנע מעשייתה. שם לך פנייה דבר עם דברך בליעל, קורא אותה תורה בליעל, שלא נותן צדקן השמו כמו בליעל. בליעל זה עובד עבוד הזרה, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, בליעל מלכות שמיים, מה זה בליעל? בליעל מלכות שמיים. והדיחו את ישורי הרב נלכה בין עבדי אלוהים אחרים. ולכן תורה בעניין מניעת צדקה, תורה קורא אותו גם כן בליעל. מכאן חומר האסור שאדם שנמנע מלתת צדקה. היום לא דווקא צעניין של צדקה של איש פרטי, של ענימה מסוים. גם מוסדות של תורה היום, הרי איך מתקיימים המוסדות? אני יודע שאנחנו מחזיקים אותם. אלה שהם לומדים שם יומם ולילה, הם כולם בחזקת עניים. בקושי מביאים לחם צר ומים לחץ הבית שלהם. אם אתה לא תעזור למוסד הזה להתקיים, הוא יתמוטט. ממילא מסכנם תשתפך נעב לקודש בראש כל חוצות. כל התלמידים, כל האברכים הולכים נעים ונדים ואין להם מי שירחם עליהם. אם אתה מחזיק את המוסד, אתה מחזיק את האברכים האלה, אתה מחזיק את העניים האלה. רבותינו אומרים, אם בקשה לעשות צדקה, עשה הם עמלי תורה, אלה שהם עמלים בתורה, ונותן להם כדי להתפרנס, זה עיקר המצווה של צדקה. יותר חשוב מכל הצדקות שבעולם. אני רוצה לומר איזה דבר, ואני אומר לא בתור עכשיו שרוצים שכל אחד ואחד תסיק את המסקנה, אבל טוב שתדעו את הדבר הזה. אנחנו פתחנו, ראינו לנכון לפתוח תלמודי תורה. יש ברוך השם חינוך העצמאי. חינוך העצמאי עד עכשיו עשה הרבה דברים טובים. אנחנו לא כפייה טובה. אבל הוא עשה לפי האפשרות שיש בידו לעשות. אבל עדיין יש חסרון גדול בחינוך העצמאי של האשכנזים, לנו, תלמידים שלנו, שהם בעיני החינוך הספרדי. המורים שלהם לא הזכירו להגיד להם דינים הלכות כפי דעת מרן שקרבן הורה אותם. הם בעצמם יכול להיות שלא יודעים אם כן דברי מרן. הם יודעים מה שהם יודעים, מה שקבלו מאבותיהם ורבותיהם, מלמדים אותם דינים כמו שמלמדים את האשכנזים. מלמדים אותם אפילו את הדיבור שלהם, הדיבור שלהם כמו דיבור של האשכנזים. אפילו לברך ברכה כמו בן אדם, לא תמיד באים לברך ברכה כמו אדם. לא נמשים שמיים אפילו כהלכה. ברוך אתה אדני, אדני ואדניהם כסף. זה לא ברך את הכל. במקום להגיד אדו, אומרים אד. כן, וזה טעות. אני יודע שיש ברכי ישיבה. קמים מברכים ברכות התורה, אומרים אותה בטעות. לא מברכים כהלכה. ולא לומדים כמה דברים שצריכים ללמוד אפילו דעתו של מרן שקיבלנו הורה אותם. הם בהלכות איסור והיתר, הם בהלכות פסח, הם בהלכות מועדים, כמה דברים, הכל נעשה כמו דעת האשכנזים. ואנחנו יודעים כלל אל תטוש תורת בניך. חייבים אנחנו לנהוג כמו שנהגו אבותינו. וזה חסרון אחד. חסרון שני, אפילו טעמי המקרא, שכל יהודי חייב לקרוא שני מקרא ואחד תרגום, כפי טעמי המקרא, כפי המסורת של אבותיו. הם אין להם טעמי המקרא בכלל, לא מלמדים בכלל טעמי המקרא. כמה אנשים, ומהם אחד מהם אני, הייתי צריך לזכור מורה, חזן שיודע טעמי המקרא, כדי שלמד את בניי טעמי המקרא. אחרת ידעו לקרוא. ברוך השם, עכשיו הם יודעים לקרוא בספר תורה, הם מזמינים אותם, הם מקרים חזנים, יודעים טעמי המקרא. אבל כל יהודי, לא משנה רק להיות חזן, כל יהודי חייב לקרוא שני מקרא ואחד תרגום. ושניים מקרא צריך לקרוא אותם בטעמי המקרא, כמו שכותב רבינו ארי, כותב הרחידה, כל הפוסקים שלנו. אם הם למדים אותם, הם רבילו שנער בחייה מיניים לו. לא יודעים טעמי המקרא. קוראים אותם, אנחנו יושבים למשל בליל ושענה רבה, שקוראים את כל משנה תורה של פרשת דברים. וכן בליל חג השבועות, שלומדים גם כן את כל החמישה עמשי תורה. הילדים שחונכו בחינוך העצמאי לא יודעים לקרוא את הטעמים, קוראים אותה בלי טעמים. זה בושה לפני המוני העם שיודעים ורואים אלה זה תמיד חכם שבא ודורש ברבים והוא בעצמו לא יודע, ערבה חרבה צריך. זה בושה, בושה לנו. לכן החלטנו תלמודי תורה צריכים להיות, אם אין אני יודעים מי לי, כמו שהם יש להם חנוך העצמאי, הם למדו, ילמדו לאשכנזים כמו כתוב בעיניהם, ואנחנו נדאג שהספרדים שלנו, הילדים של הספרדים שלנו, יתחנכו על ידי מורים ספרדים שבקיאים בדברים שצריכים להיות מקיאים, הן טעמי המקרא, הן ההלכות, הן המנהגים של הספרדים כפי שנהגו אבותיהם. למה צריך לשנות מנהגי אבותיהם? לכן ראינו לנכון, ועוד עוד סיבות אחרות, אנחנו לא רוצים לומר את כל מתוח, את כל הקהל, ולהגיד להם עוד סיבות ועוד כל מיני סיבות, סיבת הסיבות. אבל זה, ראינו שיש בזה כורח הכרחי, שאנחנו נחנך את בנינו, נהיה בעצמנו עצמאיים, אם אומרים חנוך העצמאי, יפה מאוד, יבוסם להם, יעשו לאשכנזים. אבל אנחנו הספרדים, כמה שנוכל, להרבות גם חזנים, היום אנחנו מחפשים חזנים, לא מוצאים, בקושי מוצאים חזן שיודע לקרוא טעמי המקרא כמו מנהג הספרדים, או שידע את הפיוטים של ראש השנה ביום כיפור. וגם היום, גם אלה שהולכים בישיבות של האשכנזים, יש ראשי ישיבות עקשנים, שלמרות שפניתי עליהם, לא נותנים להם אפילו בראש השנה וכיפור להתפלל עם ההורים שלהם. ספרדים, על אלה צריכים להתפלל יחד איתם, והם לא מבינים לא את השפה שלהם, ולא את הפיוטים שלהם, ולא את היוצרות שלהם. לא רוצים לשמוע. מה, הם קנו אותנו לעבדים? קנו אותנו? מה זאת אומרת? הוא לומד תלמיד סך הכל בשיבה שלך. אז בשביל זה אתה צריך לחייב אותו שילך להתפלל עמך ביום ראש השנה או בכיפור? זה כל זה גם כן, קדוש ברוך הוא גם כן כועס על זה. אין לי שום ספק בזה. זה שלא כרצון השם ולא כרצון יראה. פניתי כמה פעמים לכמה ראשי ישיבות, לא רצו לשמוע. חלק שמעו, חלק לא רצו לשמוע. יש בבתי ספר של חינוך העצמאי, אפילו סידורים, אולי 95% ספרדים, בין עונת המזרח. והסידורים שלהם, כפי מנהג אשכנז. או עושים טובה, נוסח ספרד. אתם יודעים מה זה נוסח ספרד? אולי תחשבו שזה ספרדים. לא כך. הכוונה החסידים של האשכנזים. אז הם התחילו כבר להתקרב קצת לספרדים אז בזמן רבי ישראל בעל שם טוב, אבל נשארו באמצע הדרך, חלק כמו אשכנזים וחלק כמו הספרדים. ואנחנו איך מתחילים? רבנו הארי כותב בשער הכוונות, אומרים שמע קוראינו השם אלוהינו אבא רחמן חוש רחם עלינו, והם הופכים את זה אבא רחמן רחם עלינו שמע קוראינו בחלופיהם. מה זה? למה צריכים אנחנו לשנות מנוסח של רבינו הארי שקבלנו את הראותיו בענייני תפילה? בכל ענייני תפילה אנחנו נזזים ממנהגי הארי. לא רק זה, יש להם לעולם אומרים ברך עלינו. הם לא אומרים אף פעם ברכנו בקיץ, הם לא אומרים ברכנו. הם אומרים ברך עלינו, רק בחורף מוסיפים ותתנו מטר. אבל נשאר ברך עלינו. והארי כותב בפירוש, הדין הוא שצריך לומר ברכנו בקיץ וברך עלינו בחורף, ולא כמנהג האשכנזים שאומרים ברך עלינו בקיץ ובחורף. כותב בפירוש רבינו הארי, ואבותינו אבותינו קיבלו נוסח של רבינו הארי. אז התחיל, זה נוסח ספרד עוד קוראים אותו, נוסח אשכנז לא דובר בו הכתוב. כן. היום אומרים נוסח אחיד אצל חיילי צה"ל. מה זה נוסח אחיד? אתם יודעים? חבר שלמה גורן, והוא כתב כמו נוסח האשכנזים, רק איזה מילה אחת לא מצא חן בעיניו, אבל הוא יש לו חוש ביקורת, אז עשה כמנהג הספרדים, מצא שהספרדים עונים, אז הוא עשה כמו הספרדים, איזה מילים, אבל כל התפילה היא אשכנז, אשכנזים, וקוראים את זה נוסח אחיד. איזה אחיד? מי אחיד את זה? מי עשה את זה? זה כמו ממשלת האחדות של המערך והשתקבע לכול. לכן החלטנו שנפתח בעזרת השם תלמודי תורה, אבל אחר כך נוכחנו שאין בידינו להמשיך את קיומו של התלמוד תורה הזה, המוסד הזה, כבר היום יש אלפים ברוך השם, ויש נהירה, ואם רצינו לכפול את זה בנקל יכולים לכפול את זה, אבל עד הראשונים אנחנו מסתערים, אין לנו את היכולת להחזיק את זה, צריך כסף, בלי כסף אי אפשר להחזיק. הייתה לנו הבטחה מהממשלה שיעזרו, בסוף לא נתקיימה ההבטחה הזאת, יש איזה סיבות שלא יכלו לקיים אותה. ואנחנו לא יכולנו לצערנו הרב לשאר בלי כלום, לכן החלטנו לצאת לכל הקהל. איך בל יעדר, אפילו אדם שהוא בעצמו אברך, שהוא מסתמצם במשכורת שלו על זעומה בחמצה לו מים לחץ, גם כן העני לא יחסיר מ-100 שקל פעם, חד פעמי, תרומה חד פעמית. הכסף הזה תעבירו אותו לידיים נאמנות, אם אתם רוצים לפנות אליי, תפנו אליי, תצאו לפנות לרבי אליהו שוויסה שנמצא פה, תמסרו בידו, כל אחד ואחד ימסור לידו 100 שקל ויקבל כלבון, מה שקוראים אותו, זאת אומרת יקבל אישור כזה שנתן. ואחרי זה כשיבוא לתבוע ממנו עוד פעם, אני כבר שדמתי, הנה קבלה, ככה ישאיר, יחזיק את זה למען יעמוד ימים רבים, זה כמו שובר כזה. אז הוא כל אחד ואחד יתרום וידע מינימום זה 100 שקל, מי שרוצה לתת יותר יש לו יכולת, תבוא על הברכה, ובזה נוכל לקיים את המדרשים האלה. בראש חודש סיוון חלקו מזכורות בישיבת פורת יוסף, היה שם רבי יהודה צדקה, רבותיי כל אחד חייב לתת 100 שקל להחזקת תלמוד תורה. אברכים שבקושי יכולים לגמור את החודש, אולי חצי החודש במזכורת הזעומה שלהם, כל אחד הוציא ונתן 100 שקל. לא היה אחד שאמר לו, כולם נתנו, כל אחד 100 שקל. כל אחד ואחד, כמו שאמרתי, חייב לתרום בשביל הדבר הזה, כי כוונתנו להחזיק את מוסדות התורה, תלמודי תורה. אין לך צדקה מעולה כזאת, שאתה מחזיק על ידי כך את המוסד של התורה, על ידי כך הילדים האלה, הקטנים האלה, יגדלו בעזרת השם. הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. הייתי לפני איזה ימים בסנהדריה, אלה תלמידים שתלמו תורה, איך שלמדו אותם, איך שחנכו אותם במפורת יוסף, תענוג להסתכל בהם, וכולם קוראיהם הכירו כי הם זרע ברך השם, קיבלו פרסים עד שהסתיינו בלימוד שלהם, כולם פתוחי שכל, שהם שכל, שהם דעת ותבונה, ובעזרת השם כמה מהם יהיו גדולי תורה, יהיו גדולי ישראל. לא חבל להפסיד את האנשים האלה, את הילדים האלה, שצופם להיות מאורי אור בישראל. כל אחד ואחד ישתדל, ובעזרת השם איננו קהל עצום, תחזור עטרה ליושנה, יהיו כולם, אפילו הבעלי בתים שלנו, יהיו כולם תלמידי חכמים, וכל בניי יש לימודי השם, ורב שלא בניי. כשהלך רבי יונתן אייבשיץ מכהן בהמבורג, להיות שם הרב ראשי, אז יצאו כמה מבני העיר לקבל אותו במרכבות, היה מדבר עם כמה סביביו, הוא בפנים בתוך המרכבה, ממנו מסמודו, מים להם חומה ממנה מסמודם, תמידי חכמים מתפקחים אותו בהלכה. לפתע באמצע השיחה העגלון מפנה את הפנים שלו, הוא עושה אגב שלו עליהם, צריך להוריק את הסוסים, אז פתאום הוא פנה, מתחיל להקשות, אדוני הרב, מה כבוד הדחי את הרב הזה? כך וכך ישראל מהתשבות, כך וכך ברמינן, זה העגלון הרבנצ'י שלהם ככה חכם, אני לא רוצה, העגלון, תפסיק, לא רוצה לחזור הביתה, אני לא נוסע להמבורג, אני פועד ללכת להמבורג. העגלונים שלהם תלמידי חכמים, איך אני יכול לעמוד בפני אנשים שכאלה? כן, יבוא זמן, קורב ראשי שיוצא להגיש מעמדות, שעכשיו עוד פעם על עצמו, ידע שעם ישראל יהיו כולו עם חכם ונבון, יהיו כולם תלמידי חכמים, כמו שאמרתי, בכל בנייך לימודי השם, ורב שלא בנייך, ואני מבקש אומר, סקל דקות ישראל, כבר אין תרם סוד שנאמד, אדון חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.